אנחנו לומדים ספר יונה לקראת יום כיפור, ואנחנו יודעים שיונה אנחנו קוראים בעצם אחרי מנחה, בהתחלת מנחה בעצם, כשאנחנו מגיעים לרגעים של השיא של יום כיפור. וחז"ל ראו לנכון לתת לנו את המסר של ספר יונה דווקא ברגעים אלו, וכשנלמד את הספר יהיו לנו הרבה שאלות והתלבטויות. יש מחלוקת ראשונים מה היה החטא של יונה ונמיתה, ויש לנו גם שאלה מה המסר הגדול של הספר יונה שאמור להוביל אותנו לרגעים הסופיים של יום כיפור. האם יונה בן אמיתי, החטא שלו היה שהוא ברח מלפני השם? ואם כל אדם יש לו נקודות פנימיות שגם ביום כיפור הוא בעצם רוצה לברוח מלפני השם? יש ראשונים שאומרים שהחטא של יונה בן אמיתי היה שהוא נטש את ארץ ישראל, שבתוכו הוא אמר כדי להציל את עם ישראל וכדי למנוע מלהעביר את הנבואה הזו, אז הוא יוותר על ארץ ישראל. וזה היה החטא הגדול של יונה בן אמיתי. ואנחנו נראה עכשיו, נתחיל את הספר. הספר שלנו מתחיל בדור אחרי המבול, כן? הוא גם קיבל על עצמו לא לחזור. הראשונים אומרים שהחטא היה המחשבה לוותר על ארץ ישראל. זה כתוב במנחת שלמים. את יכולה לראות את זה על האינטרנט. הבאתי את כל המראה מקומות בסיכום שלי על האינטרנט. הרוב מה שאנחנו נלמד היום מבוסס על המלבים, הברבנל, המצודות, רשי, הרדק, ופרקת רב אליעזר, פרטט ויוד, ששם יש, המדרש מתמקד בעצם ביונה. אני לא זוכר אם זה פרק תת או יוד, אני פשוט לא זוכר. אפשר לראות בפנים, הפרק מתחיל בחמישי, ירד יונה לים. זה פרק שלם על ספר יונה. גם קצת מהילקוט שימוני ומדרשים והגמרות בסנהדרין על קלישת נבואה, אבל ברמה עקרונית מפרשי הפשט. כשהתורה מתארת את ממלכת אשור, אז התורה אומרת לנו שנינווה היא העיר הגדולה. נינווה היא העיר הבירה של ממלכת אשור. זה בספר בראשית. וכשאליהו מגיע לאישה הצורפית ומת בנה של האישה האלמנה והוא מחיה את בנה, הילד הזה אומרים לנו חז"ל היה יונה בן אמיתי. וכשאלישע שולח תלמיד שלו למשוך את יהוא בן חנני למלך, התלמיד הזה שקוראים לו המשוגע זה יונה בן אמיתי. ויונה בן אמיתי בא וניבא לעם ישראל על חורבן עתידי, והנבואה שלו לא התקיימה. הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה, ועם ישראל התחילו לקרוא לו נביא שקר. ויונה בן אמיתי הצדיק, שעל פי המדרש הוא זה שעוד הולך לצוד את הלוויתן ולהביא אותו לסעודה של צדיקים בסוף ימי הדורות, והקדוש ברוך הוא תובע ממנו בספר תקיים את הנדר שלך. אנחנו עוד נראה שיונה יש לו שיחה מלאה עם הלוויתן. יונה בן אמיתי עכשיו בספר שלנו עומד מול שאלה קשה. ממלכת אשור הולכת להגלות את עשרת השבטים, השואה כנראה הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל, רוב עם ישראל נחרב. מחלוקת תנאים במשנה בסנהדרין בספרי, אבל רוב התנאים סוברים שעשרת השבטים הלכו ולא חוזרים. אנחנו מכירים את השיטה שמעבר לנהר סמבטיון, אבל זה מחלוקת תנאים. רוב התנאים סוברים או שהם התבוללו או שהם נהרגו, אבל עשרת השבטים הלכו. ויונה בן אמיתי עומד מול דילמה. הקדוש ברוך הוא אומר לו לך לעיר הבירה של אשור, לך לנינווה, תאמר להם לחזור בתשובה. ויונה יודע, כמו שכל היהודים יודעים, שהאיום לעם ישראל באותו זמן, האיום הגדול, זה ממלכת אשור. ובאמת ממלכת אשור תוך כמה שנים באה ועושה את השואה הגדולה בעם ישראל, מחריבה את צפון הארץ ומאיימת בעצם באופן טבעי, הייתה צריכה לכבוש את כל ארץ ישראל, והיה צריך להיות שואה גמורה, אבל היה נס. אבל על פי דרך הטבע, עם ישראל יודע שהאיום הקיומי של עם ישראל באותו זמן זה ממלכת אשור. אז תתארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לך תשיב את היטלר ואת גרמניה בתשובה לפני 100 שנה, והאדם הזה צריך לעמוד ולשאול את עצמו מה עליי לעשות. אז יונה בן אמיתי הצדיק, נביא בן נביא, בן אלמנה, שהחיה אותו אליהו הנביא, יונה בוחר לאבד את עצמו ולא לסכן את עם ישראל. וכשאנחנו נקרא את הספר, אנחנו נראה איזה צדיק. יונה מוסר את נפשו, ובצורה הגדולה ביותר. הוא יודע שאם אשור לא יחזרו בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא יחריב את אשור. אם אשור יחזרו בתשובה, אז עכשיו הם יהיו האיום להחריד את עם ישראל. הם יהיו גם פעמיים איום על עם ישראל, גם הם עצמם, וגם זה שהם חזרו בתשובה, ואנחנו לא. הנביא בצפניה מדבר לירושלים, וקורא לירושלים עיר היונה. אומרים חז"ל, למה הנביא קורא לירושלים עיר היונה? הנביא אומר לעם ישראל, הרי למה לא למדתם מיונה ונמיתי? כשהוא ניבא לנינווה, הם חזרו בתשובה, ואתם, זאת אומרת, הפחד של יונה התממש. זה לא רק שאשור באו והחריבו אותנו, זה עוד היה טענה על עם ישראל, למה אתם לא למדתם מאשור. שני הדברים, גם הצעד שאשור באופן פיזי בא והחריב, וגם הצעד שזה היה תביעה נגד עם ישראל שלא חזרנו בתשובה.
אבל התביעה הייתה על יונה, כך אומר הרד"ק, שהוא תבע את כבוד הבן,
ולא תבע את כבוד. רגע, נגיד. אז חז"ל אומרים שהטעות של יונה הייתה שהוא לא התווכח חזיתית כמו משה רבינו. משה אמר, אני לא רוצה ללכת לשליחות, השם אמר כן. משה אמר, לא, השם אמר כן. שבעה ימים, הלוך ושוב. יונה עשה תחמון, ואולי עוד רגע נבין למה. ויהי דבר אדוני אל יונה ונמיתי לאמור, הגמרא במגילה אומרת, כל נביא שנזכר הוא ואביו, ידוע שהוא נביא בן נביא. אז יש לנו נבואה ליונה. בן אמיתי. קום. צריך להסביר מה פירוש המילה קום, צריך להסביר מה פירוש לאמור, צריך להסביר מה פירוש המילה ויהי, צריך להסביר מה פירוש המילה דבר. קום, לך אל נינווה העיר הגדולה, צריך להסביר כל מילה פה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. כמובן כל מילה פה צריכה ביאור, יש פה מחלוקת ראשונים גדולה, האם יש השגחה פרטית על הגויים, יש מחלוקת שהרמב״ם מייחס אותה למחלוקת תנאים, האם יש השגחה פרטית על כל פרט, כמו שהמדרש אומר, אין עשב שגדל שאין לו מלאך שאומר לו גדול, צמח. אז הרמב״ם סובר שיש ראשונים שאומרים כך, ויש תנאים שאומרים כך, ויש תנאים שאומרים כך, וגם בספר שלנו יש מפרשים שאומרים שהנבואה הייתה לנינווה, כי הקדוש ברוך הוא יש לו השגחה פרטית על כל אדם, ואפילו על גוי, ואפילו על רשע גוי. ויש ראשונים שאומרים לא, על יש השגחה על האומה ועל הגוי הפרטי, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו לדרך הטבע. הנבואה לאנשי נינווה הייתה כמסר לעם ישראל. יונה נשלח לנינווה, ופה יש מחלוקת גדולה בין המפרשים, מה קורה בפסוק הבא. אנחנו רגילים להבין את הפסוקים כמו שלמדנו בכיתה ג', ויקום יונה לברוח תרשישה. צריך להתרגל שיש ראשונים שאומרים שכל הספר זה מראה נבואה. ויהי דבר השם אל יונה ונמיתי לאמור, פסיק. כל שער הספר זה דבר השם אל יונה ונמיתי. כמו ועירה אליו השם, פרשת ועירה, באילוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. פסיק, אומר הרמב״ם. כל ההמשך, הנה שלושה אנשים, והשתחו, שרת שומעת, הכל מראה נבואה לפי הרמב״ם. קר לך? את רוצה שנחמם? אז כי עלתה רעתם לפניי, על פניו, זה נשמע כמו הראשונים שהקדוש ברוך הוא מקפיד. יש ראשונים שטוענים שאם נדייק לאורך כל התנ"ך, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על הגויים חוץ מעל עבירת חמאס על גזל. ככה בסדום, ככה במבול, וככה פה. ויקום יונה, השם אמר לו קום, יונה באמת קם, לברוח תרשישה מלפני השם. לא כתוב מפני השם, אנא מפניך אברח, אי אפשר לברוח מפני השם. הוא בורח מלפני השם. כתוב במחיל תרש פרשת בו, עד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות קשרות לנבואה. מי שנבחרה ארץ ישראל כבר לא הוכשרו שאר ארצות לנבואה, רק ארץ ישראל קשרה לנבואה. מי שהתחיל להתנבות בארץ ישראל יכול להמשיך להתנבות בחוץ לארץ, מי שלא התחיל לא יכול להמשיך. על פניו יונה בורח. למה הוא בורח? מחלוקת מדרשים. יש אומרים בתנאים, יונה ברח להפיל עצמו לים, אמר אני אמות ולא אחריב את עם ישראל. יש אומרים שיונה ברח לברוח מהנבואה, והרי אמרנו שנביא שהתחיל להתנבות בארץ ישראל יכול להמשיך להתנבות בחוץ לארץ. אז אם נלך עם הפשט של הכוזרי, שהוא רק יכול להתנבות בעד ארץ ישראל, נבואה שהיא קשורה לארץ ישראל, אז מובן למה יונה בורח. אבל אם נלך כפשט הגמרא במועד קטן, ופשט המחילתא, ופשט הסיפור ביחזקאל, שכל נביא שהתחיל בארץ ישראל יכול לנבות בחוץ לארץ, אז למה יונה בורח? כי יונה יודע שאם הוא בים ודעתו אינה מיושבת עליו, אז לא תחול עליו נבואה, הוא לא יהיה במצב נפשי שהוא יכול לחול עליו נבואה, ובגלל זה הוא לא בורח דרך המדבר, הוא בורח לים. ויונה בעצם כל הפעולות של יונה הם בגדר גרמה. אנחנו נראה אצל אורך כל הדרך, הוא לא עושה אף פעולה ישירה. הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת לנינווה להתנבות. להתנבות מה? לא כתוב. מחלוקת ראשונים, יש אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח אותו ואמר לו לך תנבא, בדיוק מה שכתוב בפרק ג' לפי הנוצרים, בא, לך תנבא להם, תחזור בתשובה, כי עוד 40 יום נינווה נהפכת. יש אומרים לא, בשלב הזה הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אמר לו לך תקים מכון מאיר, לך תקים גרעין תורני, לך תחזיר אותם בתשובה, קום לך, הוא קרא עליה, לך, נו, תן להם שיעורים. אז יונה אומר, אין לי עדיין נבואה ישירה, אז אני אברח לפני שיהיה לי, אז אני עוד לא כובש נבואתי. יונה ונמיתי צדיק, הרי בסוף הספר הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה זה שיצוד את הלוויתן לעתיד לבוא. אז מה, הוא כובש נבואתו? אז האמת שבגמרא בסנהדרין כתוב שהוא כן כבש נבואתו, אבל יש בזה מחלוקת ראשונים איך להבין מה קרה, ויש מחלוקת במדרשים איך להסתכל על יונה בסוף הסיפור. אני כל הזמן מדגיש את המדרש בפרק רבי אליעזר, אבל יש גם מדרש אחר שאומר שהקדוש ברוך הוא הקפיד עליו, ואנחנו נראה סוף טרגי לסיפור הזה גם כן. יונה בורח, וירד יפו, והמצא אונייה באה תרשיש. כתוב במדרש שהוא בא לנמל והאונייה הייתה מרחק 3 ימים מהנמל, והקדוש ברוך הוא הטיל רוח שערה על הים ועשה נס, והאונייה הזו טסה חזרה לנמל. אז יונה רואה נס לכבודו, אומר ודאי רצון השם אני עושה, הרי הקדוש ברוך הוא הביא בשבילי את הספינה. וכך אנחנו רואים גם בפסל מיכה, שהוא היה בטוח שהוא עושה דבר טוב, כי הקדוש ברוך הוא שלח לו לוי, הנכד של משה רבינו, להיות כהן לעבודה זרה. אז הרבה פעמים אנחנו צריכים להיזהר מהסימנים שעל פיהם אנחנו מחליטים. כשאנחנו אומרים בגמרא בקריטות ובהוריות שסימנה מילתי, ועל פי זה אנחנו בראש השנה עושים סימנים, אין פירוש הדבר שאני מחליט על פי סימן. אנחנו נדבר בעזרת שם בליל ראש השנה מה זה סימנה מילתי. עכשיו נתקדם. אז יונה, ויתן שכרה וירד בא לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. עכשיו לפני שנמשיך יש לי שאלה. ביקשו ממני שבשיעורים פה אני כל הזמן אזכיר את המראה מקומות כדי שתדעו מה אני מצטט. אני רגיל במקומות אחרים שאני מעביר שיעורים לא לצטט מראה מקומות, אני מפחד שזה מתיש את השומעים. אני רוצה לדעת מה אתם רוצים, לצטט את המראה מקומות או לא? כן? לא מתיש אתכם, בסדר. המלבי מסביר, והמצא אונייה באה תרשיש, שפירוש הדבר שהאונייה בדיוק באה ובדיוק נחתה, ובגלל זה לא היו לה הרבה נוסעים, כי הם בדיוק נחתו, הם לא תכננו לצאת, היא באה מתרשיש, הרגע היא באה ליפו. חזל מדייקים מהסיפור פה, הגמרא בנדרים אומרת שנביא רק יכול לנבות, אם הוא עשיר, אם הוא חכם, אם הוא גיבור. עשיר לומדים מיונה, כי כתוב ויתן שכרה, הוא שילם על כל האונייה. מסביר המלבים, כן, כי מי רוצה לנסוע חזרה לתרשיש? הרגע מה הוא מתרשיש? אז הוא שילם את כל השכר. למה? מסביר המלבים, כי יונה יודע שיש סיכויים טובים שהספינה תטבע בים, ולמה לא להטביע עוד אנשים סתם? וירד בא לבוא מהם תרשישה מלפני השם. הנביא מדגיש שום שוב, ושם, רש"י אומר לנו בבראשית, כל פעם שכתוב ושם הוא בית דינו, מידת הדין. הטיל רוח גדולה על הים. מה זה ים? ים בהגדרה כתוב בבראשית, זה יקבוע מים, זה לשון מקווה ימים. ים זה באופן הגדרתי מים שעומדים בשטח מסוים. היה מים זזים, יש גלים, אבל הים, הקדוש ברוך הוא הטיל רוח גדולה אל הים, והיא שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. מחלוקת ראשונים, מה פשט פה עם חישבה להישבר? פירוש הדבר, חשבו שיזרקו אותה חזרה לנמל ושם היא תישבר על האבנים, שאין להם ברירה. או שפירוש הדבר שחשבו שהתורן יישבר, המסט, או שחשבו שה... איך קוראים לה? הדבר שתופס את הרוח. המפרסים, המפרסים, שהמפרסים יקרו, האונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, כתוב במדרש, על האונייה היו 70 אומות, כל אחד עם העבודה זרה שלא מתפלל אליו. ויטילו את הכלים אשר באונייה לים, להקל מעליהם, שהאונייה תוכל לזוז עם תנועות הים ולא להישבר. ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. שימו לב, הוא לא יורד לאונייה, הוא יורד לספינה, מלשון ספון, הוא יורד לחלק שמכוסה במים. הוא תקווה שאם האונייה תטבע, הוא יטבע ראשון ושאר האונייה תנצל. אין סיבה להרוג אותם. כותב המבית, לנו יש כלל, מים שאין להם סוף, מים שיש להם סוף. בן אדם שטבע בנהר ואנחנו לא יודעים איפה סוף הנהר, אז אנחנו מסתכלים ולא רואים אותו יוצא, אבל לא רואים אותו טובע. ראינו אותו יורד במים, לא ראינו אותו למים שאין להם סוף, אבל לך תדע איפה הוא יצא. אי אפשר להעיד ואשתו אגונה. מים שיש להם סוף, אני יכול לראות את כל היקף המים, אני רואה שהוא לא יצא, אז אני יודע שהוא טבע, בסדר, אני רואה את היקף המים. מה אם יש לנו מציאות שאדם טבע בספינה בתוך הים? אז אני עומד על התורן של הספינה ממול, מסתכל, לא רואה אותו עולה. אבל זה מים שאין להם סוף, יכול להיות שהוא עלה מכיוון אחר. אומר המבית, אם הוא היה בתחתית הספינה, בחדר בתוך הספינה, אז זה נקרא מים שיש להם סוף. אם כשהספינה טבע, הוא היה בתוך החדר, החדר הזה זה מים שיש להם סוף. זה אומר, לא היה לו לאן לברוח. האדם שטובע בתחתית הספינה, אין לו סיכוי לנצל. מי שבראש הספינה, יכול להיות שאיזשהו גל יזרוק אותו למרחקים, יכול להיות שהוא יתפוס איזה חתיכת עץ, לא כשהוא בתחתית הספינה. זה השיקול של יונה. אני אמות, אציל אותם.
בעצם שאלה טכנית, אם אמרנו משהו, שכר יותר קודם, אז מה אמרנו עכשיו שהיה הנציג של כל משיבים הערמות, שלושים שאופנים של עבוד הזה, אתה יודע שכולם היו המהלכים בספינה, עובדים או...
או ככה, או שאפשר לומר שלצרף לזה עוד מדרש. כתוב שכללית היו משלמים כשהיו יורדים מהספינה. כללית, היו מחכים שהספינה תתמלא. יונה רצה שהספינה תצא ריקנית, אז היו רק 70 אנשים על הספינה הזו. אז הוא שילם את כל השאר. או שהוא שילם את המחיר של כולם, כי הוא אמר, הם ישלמו רק שיצאו מהספינה. אני משלם עכשיו, צאו. זאת אומרת, שניהם. גם הוא שילם את כל מי שהיה אמור לעלות, וגם הוא שילם על ההתחלה, כשכללית שילמו בסוף הנסיעה. יש בזה גם היגיון. הוא חושב שהוא הולך למות. לפחות שהוא ישלם, שהוא לא ימות עם חובות. אני רציני, אני לא צוחק. זה מתאים לאדם כמו יונה בן אמיתי. שימו לב לשם אמיתי. אנחנו בכלל צריכים לדון אם יונה זה השם האמיתי שלו, ואם אמיתי זה השם האמיתי של אבא שלו, או שאמיתי זה אליהו. כתוב בתשובת חתם סופר שדיברנו עליה בשיעור הראשון שהיה לי פה, שמי שאימץ אותו אבא שלו יכול לקרות השם אבא שלו בכתובה. הוא גידל אותו, אליהו נתן לו חיים. אז יש צד שאמיתי זה שם כינוי לאליהו, שהוא מידת האמת, נכון? וישכב וירדם. איזה אדם ענק מסוגל להירדם
תוך סערה.
סערה, הוא חושב שהוא הולך למות, אבל הוא שלם והוא מרגיש שהוא מגיע לשיא השלמות. אז יש שיאמרו, הוא ירד מדיכאון, הלך לישון, יש לו על מה להיות מדוכא, עם ישראל עומד ערב חורבן, אבל אפשר גם לראות את הגדלות שלו, שמסוגל לישון. ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי תשת האלוהים לנו ולא נובד. שימו לב, הוא מדבר על אלוהיך ואלוקים לשון. צריך להסביר. כותב הרשמה, יש השם י' כו', יש אלוקים שזה שולט עם כוח על אזור ספציפי. עם ישראל לאורך כל הדורות של שופטים ומלכים האמינו שהשם הוא מעל הכל. וחוץ מזה יש כוחות שאחראים פה למטה. יש בעלים, בעל על פוריות, בעל על תבואה, בעל על גשם. יש בעלים. כשאליהו מוכיח להם שלא, הקדוש ברוך הוא שולט בכל, גשם, אש, הכל, אש מהשמיים. אז הם מצהירים, השם הוא האלוקים, הוא זה שגם שולט בכל הכוחות. רב החובל הוא אחד שמאמין שיש לו עוד אלוהות הרבה. אז מה אומר לו? קום קהל אלוהיך. לי יש אלוהים, אני מכבד את אלוהים שלך, תתפלל לשלך. אולי תשת האלוקים שאחראי על המים, או האלוהים שכועס עלינו עכשיו, שעושה את הסערה הזו במים, זה על טבעי, כל הספינות מסביב בנחת, הסערה רק אצלנו, אז האלוהים, העבודה זרה שאחראית על מה שהולך פה, אולי הוא יתעשת לנו ולא נובד. לא כתוב שיונה ענה לו. ויאמרו איש אל רעהו, אז יש חברים, לכו ונפיל הגורלות, לא גורל אחד, ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו, כי הם רואים שזה משהו לא טבעי. ויפילו גורלות, לא גורל אחד, כמה גורלות, ויפול הגורל על יונה, כל פעם, גורל ועוד גורל ועוד גורל, תמיד זה יונה. כותב ספר החסידים, אנשים נוסעים בספינה בים, ויש רוח שרה בים, והם חושבים שהספינה תישבר, והם מטילים גורל וזה נופל על מישהו. האם אפשר לזרוק אותו מהספינה? אז קודם כל, צריך שלושה גורלות. שנית, לכאורה צריך שכל שאר הספינות יהיו בנחת, רק על הספינה הזאת תהיה שרה. אני לא הייתי עושה את זה למעשה. הם לא היו יהודים, אבל זה נכתב בספר. השאלה היא מה לומדים מזה. הספר החסידי מדבר למעשה, מה עושים? אנחנו חיים בעולם שאנחנו לא מתמודדים עם זה. הוא חי בעולם שזה היה חי וקיים. אחרי הרבה גורלות, כל פעם זה נופל על יונה, ויאמרו אליו, הגיד ענה לנו באשר למי הרעה הזאת. לא מאשימים אותו, אנשים מאוד פיקחים. הם אומרים לו, אולי אתה יודע אשמת מי, ובגלל זה מאשימים אותך. תגלה לנו אשמת מי. אתה אולי יודע. מה מלאכתך או מאין תבוא מארצך, ואם זה עם אתה? אולי השר של ים כועס עליך כי אתה נגר, כי אתה זה או משהו אחר. אולי המקום שבאת ממנו הכיס את שרו של ים. אולי הארץ שלך, אולי העם שלך, תראו איזה אנשים פיקחים. כשרוצים לתת תוכחה לאדם, הדבר הכי חשוב לעשות זה לא להצביע אצבע. וזה בדיוק מה שהם עושים. הוא גם יודע שהגורל נפל עליו כל פעם. הוא גם יודע שכולם עומדים על סף מוות ודי לחוצים לזרוק אותו מהספינה. אבל לא, הם באים אליו אנשים גדולים. שואלים אותו מסביב, כאילו יש זמן. תאמר לנו, אולי. ויאמר עליהם עברי אנוכי, תעזבו אותי עם השטויות. את השם לוקח השמיים, אני אראה אשר עשה את הים ואת היבשה. אין אלוהים ששולט על זה ושולט על זה וכועס על זה וכועס על זה. שטויות. האלוקים שלי, השם, יוד קי וו קי, שולט בכל. אין על מה לדבר. אני עובד אותו, זה העם, זה הארץ, זה האמונה, אין על מה לדבר. ואת המשך השיחה, הנביא לא אומר לנו, הוא רק מראה לנו במבט אחור. ויראו האנשים, יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו אנשים, כי מלפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. זאת אומרת, את ההיגיד להם לא כתוב. כתוב את התגובה של המלאכים להיגיד להם. פה יש דבר גדול. כשאנחנו מספרים סיפור לילד, אז אנחנו יכולים לספר לו שחנה ללקחה חתיכת עוגה בלי שאמא תראה. או אנחנו יכולים לספר לו, אמא באה לחנה ושאלה אותה, למה לקחת חתיכת עוגה בלי שאמא תראה? עצם זה שאני מתעסק בלספר דבר רע, זה כבר רע. כתוב בהלכה שבן אדם שברך את השם, אז כל מי ששמע אותו קורא את בגדיו. והעדים באים לבטין ומעידים את כל הסיפור ומדברים בכינוי יקה יוסי את יוסי, משתמשים בשם יוסי במקום שם השם, ואז כשמגיע הזמן שרוצים להניש את האדם על מה שהוא עשה, כולם עוזבים את החדר חוץ מהדיינים והעדים, עד אחד עומד ומעיד וקורא את בגדיו והם קוראים את בגדיהם. הוא היה צריך לומר את זה. גם לומר דבר רע זה רע. היי, אני מצטט, אבל זה רע.
למה עד אחד?
אני לא זוכר, לגמרא יש חישוב האם שהבטים ישמעו פעמיים או שכל אחד ישמע את חברו. אני לא זוכר מה המסקנה של הגמרא, איך העדות הולכת. אז הנביא פה לא מספר לנו מה הוא אמר להם שהוא בורח מלפני השם. הנביא מספר שהם פחדו ואמרו לו, מה זאת עשית? יונה, תחזור בתשובה. יונה, אתה אומר לנו שאתה ירא את האלוקים שעשה את השמיים ואת הארץ, והוא זה שעושה לנו את הבעיות פה. נו, אז לך לנינווה. לא. מה לא? אנחנו הולכים למות. לך לנינווה. לא. מה זאת עשית? מה איתך? דורשים ממנו תשובה. עומדים שם 70 גויים, דורשים מיונה תשובה. בדיוק מה שיונה רוצה למנוע מעם ישראל, קורא לו על הספינה. הגויים עומדים ואומרים לו, תחזור בתשובה. טוב, הוא לא מוכן. יונה, אתה לא מבין שכולנו הולכים להרג בגללך? ויאמרו לה, מה נעשה לך? ואשתו קיים עלינו, מה? בסדר, קיבלנו, עכשיו מה? אתה לא יכול רק לומר שאתה לא חוזר בתשובה ולא לתת לנו פתרון? כי הים הולך וסוער, אתה רואה שאנחנו בסכנה. ויאמר עליהם, סעוני ואטילוני אל הים, ואשתו קיים עליכם. כי יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. אדם גדול. וזה שהם יארגו אותו, זה לא יקפיד עליהם. הוא אמר להם. הם אמורים לשמוע. כתוב במדרש, לקחו אותו, הורידו אותו עד הרגליים, הפסיקה השערה. העלו אותו חזרה, התחילה השערה. הורידו אותו חזרה, הפעם השערה לא נעצרה, עד שהורידו אותו עד הטבור. נעצרה, העלו אותו. העלו אותו, התחילה השערה שוב, הרידו אותו שוב, הפעם זה עד הצוואר. נעצרה השערה, העלו אותו חזרה, שוב השערה, הבינו שאין ברירה. ויחתרו האנשים להשיב ליבשה ולא יכולו. האנשים יודעים שאם הם הולכים לכיוון היבשה, יש סכנה שהאונייה תתפוצץ על הסלעים. הם מנסים למצוא איזשהו דרך לצאת מזה. לא יכול. כי הים הולך וסוער עליהם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיונה ילך לנינווה. הקדוש ברוך הוא יודע שיונה לא ילך לנינווה, כפי שנראה עוד רגע. אין שום טעם שהוא יחזור. הסיפור לא יסתיים. ויקראו אל אדוני ויאמרו, ענה אדוני על נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. שימו לב שהם קוראים שם השם שלוש פעמים בפסוק, שם השם י' כ' ו' כ'. הם כבר לא מדברים על אלוקים כמו שהם דיברו בפסוקים הקודמים. הם מדברים לקדוש ברוך הוא, והם קוראים לקדוש ברוך הוא ומתחננים. אנחנו יודעים שזה חטא, אל תאשים אותנו, אתה שמת אותנו במצב הזה. שימו לב שהם לא מאשימים את יונה. הם בונים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אתה עושה את השערה, מה אתה רוצה, מה אנחנו אומרים לעשות? ויסעו את יונה, וזה למה שבפעם האחרונה לא היה להם ברירה, כי הים לא נעצר אחרי הפעם השלישית. ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזה פה. ויראו אנשים יראה גדולה את השם, ויסבחו זבח לשם, הם מלו ברית מילה, וידרו נדרים, שהם כולם יעלו לירושלים, כולם יספרו את הסיפור, וכולם יגיירו את משפחותיהם איתם. ועליהם אנחנו אומרים, ועל גרי הצדק. ופה במדרש אנחנו מתחילים לראות מקור, שיש כמה סוגי גרים, אחד מהם נקרא גר צדק. יש גר שמקבל עליו תורה ומצוות, והוא לא גר צדק. יש גר שמבין שיש אלוקים בשמיים, והוא מקבל עליו מצוות, והוא כן גר צדק. ועל פי זה אפשר ליישב הרבה מדרשים שאומרים דברים תמוהים על גרים, כמו אל תאמין בגר 20 דורות. ויש מדרש אחר שמיישב, יש גר ויש גר, גר כמו הגרים האלה, גר כמו רות המואביה, זה גר שאפשר להאמין מיד. גר כמו אחרים שבאו והרוויחו, ובימינו יש הרבה לצערנו, כי זה מאוד אטרקטיבי להיות יהודי, יש הרבה עטבות. גר כזה עליו נאמר, אל תאמין 20 דורות. ואימן אדוני דה גדול לבלועת יונה, הקדוש ברוך הוא הכין מששת ימי בראשית, דג גדול, לבלוע, עם התפקיד של הדג הזה, הוא לבלוע את יונה. אז יונה יורד במים, השערה פסקה, והוא לא סוחל לעלות למעלה. הוא לא מנסה לחיות. למה? השערה נעצרה. אבל יונה לא מעוניין לחיות. אז יונה חושב שהוא פתר את הבעיה. הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להחיב את ישראל? לא על ידי. אז אני אמות. אני לא אשחה. אתם יודעים מה זה? בן אדם תובע ולא שוחה? זה לא טבעי. זה גבורה לא נורמלית. והיא יונה במאי הדג 3 ימים ו3 לילות, הוא לא נכנע. לא אומר מילה. לא חוזר בתשובה. לא מעלה תפילה. אלא חושב, טוב, זה ניסיון. אינו אוכל. והוא סובל.
מה עם בחירה חופשית פה?
זה אחד מהמסרים. שכמה שהאדם חושב שהוא יקבע את העתיד שלו, יש את רצון השם המנחה בעולם, ויש דברים שכמה שהאדם ינסה להתמודד מול קונו, זה לא יעזור לו. זה הדרך שהוא צריך ללכת בה. יש לי בחירה חופשית בדברים מסוימים, יש דברים שרצון השם הוא היקבע. האחים חשבו שהם ימכרו את יוסף למצרים, אז הוא לא יהיה מלך עליהם. והם שלחו אותו להיות מלך עליהם. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מראה לנו, יש לך בחירה חופשית, אז גבול מסוים. ולי יש את התוכנית שלי, ואם אתה תלך נגדי ראש בראש, אתה לא תנצח. גם אם זה מגיע למצב שאתה צריך לחיות 3 ימים ו3 לילות בדג, ויונה לא מוותר, יונה בטוח שזה התפקיד שלו, לא לוותר. אז
לפעמים יש כן דרך אחרת, כמו מרדכי, אסתר, אם את לא רוצה, אז נמצא פתרון אחר.
נכון. לפעמים בן אדם, גם יונה, יכול להיות שאם יונה היה הולך ועובד עבודה זרה, הוא לא כפר בקדוש ברוך הוא, גם הוא יכל למצוא דרך. הוא מוסר את נפשו על עם ישראל, סך הכל הוא סובל פה. 3 ימים 3 לילות הוא יכול למות מרעב, והוא לא נכנע. אז הקדוש ברוך הוא מעביר אותו מדג לדגה, ובדגה הוא צפוף, והוא נמצא בחומץ, והוא מתחיל להישרף חי. כל השערות שלו נשרפות, והבשר שלו מתחיל להישרף, והוא עומד שם בחומץ נצלה, והתפלל אל השם אלוהיו ממאי הדגה. קשר חדש. קשר חדש מתוך סבל ותפילה חדשה. אילו נגדו לחנניה מישאל ועזריה, הגמרא אומרת, אם היו מענים את חנניה מישאל ועזריה, הם לא היו עומדים בניסיון. יש ניסיון שאומרים לו נזרוק אותך לכבשן האש. אז חנניה מישאל ועזריה אומרים תזרוק, אנחנו לא מבטרים. זה ניסיון של רגע. אומרת הגמרא, אם היו מענים אותם, הם לא היו עומדים בזה. אז עד שיונה עומד בחומץ ונשרף חי, הוא עומד בשלו. ואז הוא מבין כנראה שזה לא רצון השם, ולא הולכים לוותר לו. ואז יש לנו את תפילת יונה. ובתפילת יונה רבו הפירושים. יש מדרש שאומר שהדג שבלה את יונה, היה דג גדול, וכל יום היה דג אחר גדול שהיה הולך ללוויתן, והלוויתן היה אוכל אותו. והדג אמר לי, יונה, היום זה התור שלי להאכל על ידי הלוויתן. אז יונה אמר, בסדר, תביא אותי אליו ואני אדבר איתו. הלוויתן, הדג מגיע ללוויתן, ויונה אומר לו, באתי לראות איפה אתה, כי אני עוד הולך לצוד אותך ולמלוח אותך ולהכיל אותך לצדיקים. אז הלוויתן אומר, מי אתה, מה אתה? אז הוא אומר, אני נכד של אברהם אבינו. ואז הוא מראה לו את הברית מילה שלו, וכשהלוויתן רואה את זה, הוא בורח ונחבא. ואז יונה אומר לדג, שמע, אתה היית אמור להאכל היום. אני הצלתי אותך, הלוויתן ברח ממך, הוא לא אוכל אותך. אז עכשיו, תראה לי מה קיים בעולם. ואז הדג לוקח אותו לסיור, ומראה לו את מעברות הירדן ומעברות הים סוף, ולוקח אותו מתחת לקודש הקודשים, כי הים עובר מתחת לכל הארצות, ואומר לו, אתה עכשיו עומד מתחת לקודש הקודשים, בוא תתפלל. ויומר, יונה אומר בתפילתו, קראתי מצר עליאל, השם יענני מבטן שול, שיבעתי שמעת קולי. הקדוש ברוך הוא, למרות שחזרתי מתוך צער, וזה אחד מהמסרים הגדולים של ספר יונה, שהתשובה רצויה לפני הקדוש ברוך הוא, גם כשהאדם נאלץ לשוב בתשובה. הרי יונה לא רצה. הוא עשה את המקסימום לא לשוב. ורק כששורבים אותו חי, פתאום הוא אומר, קבל אותי חזרה. והטבע של האדם זה שהוא לא רוצה. יונה אומר בתפילתו כהקדמה, אני קראתי אל השם ויענני. הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתי, שמעת קולי ותשליחני. יש עוד מסר פה, שגם כשאדם סובל, עצם זה שהוא קיים זה כבר מסר שיש לו תפקיד. מישהו פעם אמר, זה שאנחנו מתאבלים בתשעה באב, זה כבר סיבה לשמוח. כי יש מי שיתאבל. כמה אומות נחרבו ואין מי שיתאבל. ותשליחני מצולה בלבב ימים, מנהרי סובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. אין לנו זמן להרחיב, אני מעדיף להרחיב בדברים אחרים, מאשר במדרשים פה. אשר נדרתי השלמה, אז יש בזה כמה שיטות. המדרש שציטטנו כל הזמן זה שהקדוש ברוך הוא טבע ממנו, אתה תשלם את הנדר שלך, אתה תצוד את הלוויתן, אני עוד דורש את זה ממך. צריך ביור מה הולך. הפשט הפשוט, הבטחתי שאני אלך לנינווי, אני אעשה את זה. ולפי מה שהבאנו בהתחלת הלימוד, שהחטא שלו היה שהוא היה מוכן לוותר על הקרבה עם הקדוש ברוך הוא לצאת מארץ ישראל, אז הנדר שלו היה, אני לא אצא מארץ ישראל, אני אעשה את תפקידי בנינווה ואחזור. כשאתם שמים לב שהכיוון של חז"ל זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את קרבת יונה. ויאמר השם לדג ויכה את יונה על היבשה. איפה יונה נוחת? לא בנינווה. כי בתהליך התשובה אנחנו צריכים להתמודד פעם שנייה עם אותו אתגר. אז עכשיו הסיפור מתחיל מחדש. והיה דבר השם אל יונה שנית למור, ופה יש דיוק בחז"ל, שנית ולא שלישית, שהקדוש ברוך הוא בעצם מסיים את תפקידו עם יונה. לך, תעשה את תפקידך, ובזה גמרנו. אמרנו שזה מדרש מנוגד לפרק תדר בליעזר.
יש לך, לפני זה, יונה חזר לדג? הוא היה בדג?
אז יש בזה דיון. האם זה הפשט, או שדג זה שם כולל לכל המין? זה באמת, שואלים את זה. שאלה נכונה. קום, לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה שאנוכי דבר אליך. ויקום יונה, וילך אל נינווה, כי דבר השם. יונה עדיין הולך, כי השם אמר, אין לו שום רצון ללכת. הנביא מדגיש את זה. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים, ופה יש מחלוקת ראשונים, מה זאת אומרת לאלוקים? או שהדגש הוא, וזה בעצם הדגש של סיום הספר, שהייתה יקרה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אכפת לו. ואנחנו קוראים את יונה בסוף יום כיפור כמילת עידוד. הקדוש ברוך הוא סך הכל לא רוצה חורבן, הוא רוצה עולם טוב. וגם כשהוא מנבא חורבן הוא מחכה שנחזור בתשובה. היא עיר גדולה לאלוקים, מבחינת הקדוש ברוך הוא זה עיר חשובה. או יש אומרים שהייתה עיר גדולה לאלוקים, הם היו אנשים גדולים, הם היו אנשים טובים, בגלל שהם התחילו לחטוא בגזל, אז היה תביעה נגדם. אבל עבודה זרה הם לא עבדו. הם היו גדולה לאלוקים. יש רוצים לטעון שבאמת בנינווה לא עבדו עבודה זרה, ובאמת זה לא מופיע בתוכחה של יונה. ויחל יונה לבוא ועיר מהלך יום אחד, והוא נפגש במלאכים. עכשיו אתם צריכים לדמיין בן אדם שנכנס לעיר ואין לו שיער ואין לו אור והוא לא מסוגל לעמוד בשמש אחרי מה שהוא סבל בחומץ, ואתם רואים בעצם גוש בשר מהלך וזבובים סביבו כל הזמן והוא על סף מוות, אין דרך שהוא יחיה. היה סיפור לפני כמה שנים שבן אדם נבלע באמת על ידי אחד מהדגים הגדולים האלה, מה שקוראים היום לוויתן, וויל, ותפסו אותו וחתכו אותו והוציאו את הבן אדם, ובאמת ככה האדם היה, כולו שרוף מהחומץ שבתוכו, והוא חי רק כמה ימים. וככה יונה מגיע לעיר נינווה, בן אדם כולו אכול, בן אדם בצער מבחינה פיזית, בן אדם שלא נראה בן אדם. והמלאכים רואים אותו ומסתכלים ומנסים לזהות אותו, אתה יונה? אז הוא אומר להם כן. הוא מספר להם מה קרה, והמלאכים הולכים לאנשי נינווה ואומרים, היינו איתו, זה אמת, ומעידים מה קרה בספינה. וכל אנשי נינווה באים סביב יונה, כל מקום שולך, אנשים באים, רוצים לשמוע, איפה ראיתם בן אדם כזה הולך? ויקרא ויאמר, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. כשבן אדם כזה נכנס לעיר ואומר עוד 40 יום ונינווה נהפכת, לוקחים אותו ברצינות. ויאמינו אנשי נינווה באלוקים. בעצם צריך שיעור שלם על המילה ויאמינו. צריך ביור, מה זה להאמין? מה זה באלוקים? ויקראו צום, צום פירוש הדבר אחדות, הם קראו שכולם יתאחדו בתענית, וילבשו שקים מגדולם מעד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, היה אדם נמוך בגובה אמה, והעבר שלו כתוב בגמרא במועד קטן היה אמה וטפח, זקן ארוך, אדם נמוך, קוראים לו פרעה, הוא חי כבר כמה מאות שנה מאז יציאת מצרים, והוא נהפך להיות מלך נינווה. גם נבוכדנצר כתוב במחזור ויטרי היה אדם נמוך בגובה אמה, נבוכדנצר, ופה גם נפוליון היה נמוך אבל לא כל כך נמוך. אז יש לנו מלך קטנצ'יק שהוא עוד זוכר את משה רבינו, פרעה. ויקום מכיסו ויעבר אדרתו מעליו ויחסק וישב על האפר ויזק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור האדם והבהמה בקר והצאן אל יטמאו מאומה אל יראו מים אל ישתו ויתכסו שקים האדם והבהמה. גם הבהמה בוכה, ופה יש לנו מחלוקת ראשונים האם הם צדקו או טעו, לקדוש ברוך הוא אכפת מהבהמות או לא. הרי הפסוק הסופי ביונה זה שהקדוש ברוך הוא אומר ואני לא אחוס על נינווה אשר יש בה הרבה משתים עשרה בו אדם ובהמה רבה. הספר מסיים בבהמות, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מתחשב עם הבהמות, יש איזושהי רחמנות על הבהמות, לכאורה כן, האם יש השגחה על הבהמות? זה מחלוקת ראשונים. אז הם עושים תשובה, והתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוקים בחוזקה, הפרידו את התינוקות מאמותם, הפרידו את הבהמות מאמותם, התינוקות צורכות, צורכים, האמהות בוכות, הם רוצות להניק, הם רוצים לנוק, הבהמות, כולם בוכים, ילדים בצד אחד, אמהות בצד שני, בהמות בצד אחד, תינוקות בצד שני, כולם בוכים בחוזקה. וישוב איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם, כל אדם שידע שהיה לו איזשהו לבנה שלא הייתה בצדק היה הולך הביתה ומפרק אותה ומחזיר אותה. את הלבנה הזו גנבתי כשאתה היית באמצע לבנות, לקחתי ממך. כך כתוב בבבלי, בירושלמי כתוב ההפך, לא? הם לא עשו תשובה גמורה, מה שהיה בכפיהם, אתמול גנבתי ממך את הלבנה הזו, הנה בוא כך חזרה, אבל מה שבבית תעזוב, זה כבר גנבתי. מחלוקת בבלי ירושלמי. מי יודע ישוב ונחם אלוקים משם אחרון הפה ולא נובד, ויער אלוקים את מעשיהם כי שב ומדרכם הרע. הקדוש ברוך הוא ראה שעשו תשובה וינחם אלוקים, ובגלל זה אנחנו בכל תענית בעצם כתוב שהזקן שביניהם אומר להם, שימו לב, כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה את מעשיהם. העיקר בצום זה לא הצום, העיקר בצום זה התשובה. אז לקראת סוף הצום אנחנו קוראים את ספר יונה, ואולי המסר העיקרי זה הפסוק הזה, מי אני? מה אני? מה חזרתי בתשובה? איזה סוג בן אדם אני אצא מהצום? אני בדיוק נכנס לשלב הזה שהבטן מקרקרת יותר והמחשבות נעות לקראת אחרי הצום, ובאים ומזכירים לי העיקר היום לא היה הצום, העיקר זה איזה סוג בן אדם תהיה אחרי הצום. וירא אלוקים את מעשיהם. וזה כתוב במשנה בתענית, שאת זה קוראים, כל תענית הזקן בא ואומר את הפסוק הזה. כתוב בירושלמי, אמרו אנשי נינווה, חציף הנצח לקשר, הכל שכן לקשרו של עולם. טבע הדברים, מי שיותר חצוף, הוא חותך בשורה, ואז אתה צועק עליו, והוא צועק עליך חזרה, ואתה מבייש, והוא מקבל, הוא מרוויח. חציפה, נצח לקשרה. החצוף, הוא מנצח את הקשר. אתה לא תצעק עליו, אתה תאמר סליחה, והוא יאמר לך סליחה חזרה, ויתעלם ממך. חציפה, נצח לקשרה. כל שכן לקשרו של עולם. כל שכן, הקדוש ברוך הוא עוד יותר קשר מכל אדם בעולם הזה, נהיה חצופים. נאמר לו, אם אתה לא מרחם עלינו, לא נרחם עליהם. התינוקות יבכו כבר היום, הבהמות יבכו כבר היום. אנחנו נעשה תשובה, אבל אנחנו גם נענה את כולם אם לא תוותר על הגזרה. מחלוקת ראשונים, מה קרה עם יונה? יונה על פניו לא יודע שבטלה הגזרה. האם הוא לא יודע בכלל? הוא לא יודע מה הטעם. יונה רואה שהם חוזרים בתשובה, והוא יודע שהתשובה שלהם אין בה ממש. בספר נחום, בתחילת ספר נחום, הנביא בא וחוזר לנינווה ואומר להם שהם יחרבו, והפעם זה יהיה באמת. למה? כי הם חזרו לכל העבירות שלהם. יונה יודע שהתשובה שלהם היא לא ממשית. אם הם באמת היו עובדי השם, אז גם יונה רוצה שיהיה יותר עובדי השם בעולם. אבל זה לא יהיה אמיתי. אבל זה רק יחזיק מספיק זמן להחיל את ישראל.
אם זה לא אמיתי, זה לא אמיתי כתוב
על ישראל. תשובה הם עשו. הם עשו. זה שבעתיד הם חזרו לפשעים שלהם, ההפך, אולי זה גם מסר של מוצאי יום כיפור. תתחיל, תתקדם, אל תאמר לי עוד שנתיים אני לא אהיה פה. תנסה. אנשי נינווה גם חזרו, אנחנו יודעים מספר נחום, בסוף הם לא עמדו בזה, אבל אתה רואה שהתשובה האמיתית באותו זמן, היא כן הצילה אותם. וירא אל יונה רעה גדולה, וייחר לו, והתפלל אל השם, ויאמר, ענה השם על עוזי דברי, עד היותי על אדמתי, על כי קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה, עכשיו שימו לב איזה מילה חסרה, כל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, אין אמת. יונה בן אמיתי לא מבין, אין אמת. אני יודע שזה לא אמת, אתה יודע שזה לא אמת, אבל אתה חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. וניחם על הרעה, שני דינים, יש את הצד הרחמים שבך, יש את הצד ניחם על הרעה, ואני לא יודע איזה אחד מהם משחק פה. לא יודע אם ביטלת את הגזרה, ניחם על הרעה, לא יודע אם הערכת אפיך ואתה מחכה לראות. בספר נחום אנחנו רואים שזה היה ערך אפיים, שהקדוש ברוך הוא חיכה, נתן להם הערכת זמן. אבל יונה לא יודע. ואתה השם כחנה את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. אין לי טעם לחיות. חיים פיזיים אין לי, אני סובל. חיים נפשיים אין לי. מה, אני עכשיו אדע שאני גרמתי את החורבן של עם ישראל? בשביל מה לי לחיות? ויאמר השם, היטב חרא לך. פה יש מחלוקת מעניינת מאוד, מה פירוש המילים היטב חרא לך? התרגום אומר, הלך דעת תקף לך? באמת? קשה לך? מאוד קשה לך? היטב זה כמו האם מאוד חרא לך? יש שם פרשים, ההיטב זה שאני עושה טוב לאחרים, חורה לך? כן, אבל אז השאלה היא זה ההיטב, ההטבה לאחרים. ושימו לב שגם אליהו המחיה של יונה גם ביקש למות. גם כן כשהוא רואה את איזבל מצליחה למרות הניסויים הרבים שלו. הניסיונות הרבים. ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אז יש לנו את הקיקיון. יש לנו את יונה שמצטער על הקיקיון, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה כמה יאכפת לך מהקיקיון, הוא באמת סובל בשמש. תחשבו, עם כל הזבובים, עם כל המצב הפיזי שלו, הוא סובל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל הבני אדם כל כך יקרים לי, אז הם לא צדיקים, אז זה לא אמת, אבל אני אוהב את האנושות, ואני השקעתי באנושות. וזאת אומרת שאנחנו מגיעים ליום כיפור זה לא מצב שאנחנו נאבקים מול שופט רשע שרוצה לתת לנו גזר דין קשה, אלא הפוך, זה שופט שהוא אבא שלנו, והוא יותר מאבא שלנו, הוא הבן אדם שעבד קשה והשקיע בנו ועשה את המקסימום להצלחתנו. זה הקדוש ברוך הוא שאומר על אנשי נינווה, אתה חסת על הקיקיון, ואני, כמה אני השקעתי? כמה ריבו אנשים? כמה בראתי? אני רוצה שהם יחיו. וזה המסר, אנחנו נכנסים מתוך זה למנחה ונעילה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו שנה טובה. הקדוש ברוך הוא סך הכל אומר, השקעתי בכם. אז מה עלינו לעשות? להתקדם משהו. לא צריך לכבוש את כל העולם היום. אנשי נינווה גם לא כבשו את כל העולם. צריך לנסות להתקדם. צריך לנסות באופן אמיתי. ובעזרת השם נזכה לשנה טובה ומתוקה.